מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכיביתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שנה טובה ומבורכת למאזינינו העיקרים, תוכנית ראשונה לתשפ"א. ערב טוב למאזינים העיקרים שלנו, התוכנית קירות שקופים, המפגש השבועי שלנו בכל מה שעוסק בנושא הכל כך כל כך חשוב וקריטי בעם היהודי, שהוא בעצם סוג של לימוד תורה, איך אנחנו מעבירים, איך אנחנו מגדלים את הדור הבא שלנו, את כל האנושות בעצם של עם ישראל, ב-80 שנה הקרובות, איך אנחנו עושים את זה היום נכון, כדי שבעזרת השם נזכה להעמיד דור ישרים מבורך. נודה לעוסקים במלאכה, כבר שנים ארוכות איתנו, לטכנאי היקר אורי כהן, היום נמצא איתנו בהפקה, ידידנו היקר קובי אלי, תודה רבה ומיוחדת ליעל איבר צייטלין על הפקת התסקיטים. והשבוע אנחנו עומדים בתאריך מאוד מאוד קדוש ולא פשוט, אנחנו בעשרת ימי תשובה, בעיצומם של עשרת ימי תשובה, והתוכנית שלנו מן הסתם תעסוק גם כן בענייני תשובה, אבל באספקט החינוכי ישנם כל כך הרבה דברים שאנחנו כהורים, כמורים, צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו לחזור עליהם בתשובה. ואני רוצה לציין ולומר שישנה התעוררות גדולה גדולה בעם ישראל. אנחנו מקבלים כל כך הרבה טלפונים באתגרים בחינוך, מכל כך הרבה הורים שמבקשים ללמוד, לדעת, לשמוע, איך אני יכול לשפר, איך אני יכולה לשפר את החינוך של הילדים שלי בבית. ואפילו הרבה מאוד סבתות שהתקשרו כדי לקחת קורסים לילדים שלהם, שזה פשוט 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 התעוררות גדולה מאוד בעם ישראל. אז בזה יהיה עסק התוכנית שלנו, וגם בזה יעסוק התסקית שלנו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ראשונה, ומיד אחריה נשוב לשמיעת התסקית, תסקית מאוד מאוד חשוב. אני ממש מבקש מהמאזינים שיש להם ידידים, משפחה, הרבה אנשים כרגע בסגר או בבידוד, אני מעריך שיש לנו כמות אדירה, הרבה יותר מן הרגיל, של מאזינים. אז בינתיים, בזמן הפרסומות, התקשרו לחברים, בפרט אם הם רבנים בישיבות, רמים, מחנכים, מחנכות. יש לתסקית הזה ערך מאוד מאוד קריטי וחשוב לימים הללו. אז בינתיים, בזמן הפרסומות, התקשרו לידידים, תשלחו הודעות, תצרפו את כולם לשידור הזה, הוא באמת באמת חשוב. אנחנו מיד מיד שווים, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בכשרות. אין כמו נוזל הכלים פרי, ועכשיו גם בקפסולות למדיח, כי בניקיון אין כמו פרי.
אתר מקובל פתוח בשבילכם. קולקציית החגים של קידישיק ומלאנג' עלתה לאתר. הזמינו עכשיו וקבלו את הבגדים עד לפתח הבית. www.mikobel.com בכפוף להוראות הממשלה ותקנון האתר. חג שמח מאתר מקובל.
משהו טוב מתבשל פה.
אושן גורמה, מסורת שמתבשלת מדור לדור.
אושן גורמה, אושן גורמה, מסורת שמתענגים עליה.
הגפילטה ווייטפיש של אושן גורמה, המסורת שלנו בשולחן השבת והחג. אושן גורמה, המותג האמריקאי בחשרות הבדץ.
אושן גורמה.
גם בניקיון יסודי, גם בחיסכון וגם בקשרות. אין כמו נוזל הכלים פרי, ועכשיו גם בקפסולות למדיח, כי בניקיון אין כמו פרי.
מחפשים משהו טעים אחרי ארוחה בשרית? יש תנובה אלטרנטיב. חדש מתנובה אלטרנטיב. מגוון משקאות ומעדני שיבולת שועל פרווה בטעמים מעולים. מפתיע כמה שזה טעים. למהדרין יש תנובה.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף. מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
חניכיים אדומות או נפוחות? אל תתעלמו מזה. אם לא תטפלו, בעיות חניכיים עלולות להוביל למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול. היום.
מיניבר נועם אחד, תשכחו מכל מה שידעתם על מיניבר. מים חמים לשפעת, זה מיניבר. נועם אחד, כוכבי 85, 10.
מבצע מיוחד לימי הסגר. אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסקונקי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים.
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124, 03-909-2124.
מתוך קריאת מועצת גדולי התורה, לנוכח מצב התחלואה הגובר, השם ישמרנו, לקיים בזהירות יתרה את מצוות ונשמרתם מאוד לנשותיכם, ועל בני ה-65 ומעלה, והנמנים על קבוצות סיכון, להקפיד ביתר סט על הנחיות הרופאים. בני הבית וראשי הקהילות הקדושות נקראים לסייע באדם בכל מה שאפשר. רבותיי, בנפשנו הדבר. נזהרים, נשמרים ומצילים את חיי היקרים לנו מכל.
ויקוי בחסד כיסחו.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
לפני למעלה משנתיים נפתחה כאן התוכנית קירות שקופים ברדיו קול חי, והיה אז נדון איך, מה יהיה הקונספט של התוכנית, איך היא תעבוד. וידידנו אבי רוזן הציע את הרעיון של התסקיטים, אולי לקחת כל פעם סוגיה חינוכית מסוימת ופשוט מאוד לשדר אותה כסיפור חי. ואז הוצאנו את התסקית הראשון לאור, והשבוע בעודי יושב וחושב איזה תסקית אנחנו צריכים להשמיע, מה אנחנו צריכים לכתוב, מה הכי חשוב בימים הללו, פתאום קופץ לנגד עיניי התסקית הראשון. אני מדבר על, היום אנחנו חוזים בתסקית 78, אני מדבר על התסקית הראשון ממש. אז אני אבקש שנתיים אולי באיחור לשדר אותו שוב, ואז נעסוק בו ונראה כמה הוא קריטי לימים שלנו. בבקשה. היה זה חורף ניו יורקי של אמצע טבת. לאחר שסיימתי הרצאה, פניתי בשעת לילה מאוחרת לבית מערכי במרכז ברוקלין, ורק דבר אחד רציתי. לישון. ממש בכניסה לבית, תחת מנורה חלושה שהפיצה אור נוגה, שם הוא חיכה לי. בחור לא צעיר, כמן 60, זקן קטנטן מאתר את פניו המיוסרות, איש גבוה שגבו שפוף כאילו מתנצל על החלל שהוא תופס בעולם. הוא עמד שם בענבה בצד הדלת, מצחו חרוש קמטים, תהומות של צער ניבטים מפניו, עמד שם כמו ילד נזוף ודמעות בעיניו. בהיסוס מה פנה אליי.
סלח לי רק שני אחד, אני יכול לדבר איתך רגע?
עיניי הסוררות אימו להיעצם בכל רגע. אבל עניתי, בוודאי ידידי, איך אני יכול לעזור לך?
לעזור לי כבר אי אפשר. אבל אולי הסיפור שלי יוכל לעזור לאחרים. היות ואני יודע שאתה מרצה בהרבה מקומות והדברים שלך מתפרסמים, חשוב לי שתשמע אותו, אולי הוא יגיע לאוזניים הנכונות.
התיישבנו שנינו על חומת האבן הקפואה בכניסה לבית, עטופים במילים אמריקאים מרופדים, מחוסים בכפפות פוך. הוא נעץ את עיניו בנקודה בלתי נראית, אי שם באמצע מצע השלג שעטף את הרחוב כולו, והחל לספר.
קוראים לי יהושע. אני נולדתי וגדלתי בארץ, אולי לא נראה ככה היום, אבל נולדתי למשפחה חרדית חסידית. אני זוכר את עצמי כילד הולך יד ביד עם אבא שלי לטישים של הרבה. איי, 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 איי. הרבה היקר שלנו, כמה קשור הייתי אליו, אין לך מושג. הוא אהב אותי אהבת אמת. אני לא יודע מה הייתה הזכות שלי דווקא שהוא קרב אותי, אבל אני יודע שהוא אהב אותי. אבל הבעיה האמיתית הייתה שרק הוא אהב אותי. וכל השאר, לא ממש. הייתי ילד קטן, ומאז שאני זוכר את עצמי, אני שואל את עצמי רק שאלה אחת. למה? למה הוא עשה לי את זה? למה?
יהושע מסתכל עליי במבט קשה, ועיניו נעשות חולמניות. הוא משתהה, כאילו חיכה ממני לתשובה. ואז שאלתי, מי עשה לך?
הרבה של כיתה ג', מה הוא רצה ממני? הייתי ילד עליז, שבסך הכל רצה לחיות בדרך שלו, בדרך שהוא מבין. ילד טהור שלא טעם טעם חטא. אני יכול להגיד על עצמי שאפילו הייתי ילד פעיל בחברה, עם ברק בעיניים, המון המון שמחה, כמו כל ילד שרוצה לכבוש את העולם. מסיבה שאני לא מבין עד היום, זה לא מצא חן בעיני המבוגרים. אבל אז ליקויי הלמידה החלו להפריע לי יותר. זה ליווה אותי כל הזמן, כל הזמן הפריע לי והעיב לי על כל השמחת החיים שלי. והחלק הכי קשה היה בכיתה. כאילו צריכים למשל להעתיק שאלות מהלוח, לא הבנתי למה, אבל האותיות היו מרקדות לי מול העיניים. הרגשתי כאבי ראש נוראיים בשעת הכתיבה. מצאתי את עצמי מעתיק את המילים בסדר הלא נכון. אני לא יכול לתאר איזה מאמץ אדיר נדרש ממני כדי להעתיק מהלוח. סחרחורת, צריבה בעיניים, כאבי צוואר, כל אלו היו חלק בלתי נפרד מהילדות שלי. אני זוכר את הכל, 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 כאילו זה היה אתמול. את הדממה בכיתה, איך שכולם כולם כותבים ורק אני בשקט בשקט מסתובב ימינה, מסתובב שמאלה, מסתכל על כולם, מנסה להבין איך הם עושים את זה, איך הם מתמודדים עם הצריבה בעיניים. אז האמת, לא הבנתי שאני היחיד שסובל. חשבתי שכולם מרגישים כמוני, רק האפס, האפס שלא מצליח להבין כלום. אני מדבר איתך על 50 שנה אחורה, 50 שנה אחורה, שתבין, אז לא ידעו מה זה דיסלקציה, לא הבחנו ובטח שלא טיפלו. ההורים והמורים שלי גם כן חשבו שאני פשוט לא מתאמץ מספיק. הרבה שסיים את ההכתבה והתיישב על מקומו, פנה אליי פתאום ואמר,
יהושע, גש אליי בבקשה רק רגע עם המחברת, אני רוצה לראות מה הספקת.
התקרבתי לאט לאט אל הרבי, הגשתי לו את המחברת ביד רועדת, אני לא אשכח את זה, ונמלטתי במהירות חזרה אל מקומי. הרבי התבונן במחברת דקה ארוכה, ואז הפנים שלו הפכו כעוסות, והוא התחיל לצעוק,
אתה לא מתבייש לעשות ליצנות מהלימודים, אה? אתה עושה צחוק ממה שאני כותב בלוח, אה? מחליף את סדר המילים, אין לך טיפונת בושה.
אני רוצה לומר לך, ישבתי על מקומי, מאובן. הרגשתי שהפנים שלי עולות בלהבות. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל הרגשתי גלי חום אדירים כאלו. אף פעם לא ידעתי שגוף כל כך קטן יכול לייצר כמות אדירה כל כך של חום צורב. גם היום אני עדיין יכול להרגיש את החום הזה, כמו נחיל של הקצוצים מוזרים ששוטפים את עמוד השדרה שלי. אבל הרבה שפירש את חוסר התשובה שלי כחוצפה, קם ממקומו וצעק.
צא החוצה, חצוף! מה אתה מסתכל עליי בכלל בכזאת עזות מצח? צא החוצה, אמרתי לך!
הצעקות שלו ניסו לי בראש. פתאום הרגשתי את כאבי הראש כמו אלה שהרגשתי בשעת הכתיבה במחברת, ונשארתי מאובן על הכיסא. לא יכולתי להגיב. כש-20 זוגות עיניים נוספות של חבריי מהכיתה נעוצות לי.
חצוף מחוצף! צריך לזרוק אותו מהתלמוד תורה הזה! הרי הילד הזה הוא בושה לכולנו!
עמדתי שם במסדרון, אפילו לא בכיתי. הרגשתי שאני רוצה עכשיו רק דבר אחד, למות. אתה שומע מה אני אומר לך? מי היה מאמין? ילד בן 9 רוצה למות. רק אחרי חצי שעה של בעיה במסדרון הריק, הבנתי שעיקר ההתמודדות עוד לפניי. מה אני אספר להורים שלי? מה אני אגיד לאבא? מה אני אגיד לאמא? הרי הרבה בטוח יתקן אותם. צעדתי הביתה בסוף היום בלב כבד, כבד מנסו, יותר כבד מהילקוט העמוס שהיה על כתפיי, השמוטות והכל כך רכות. הגיע שעת הערב, אבא ואמא קוראים לי למטבח. אבי היה אדם רגוע מאוד, הוא מעולם לא הכה אותי, הוא היה אדם אינטליגנט, הרי הוא לא השתמש בידיים, הוא ידע להכות טוב יותר עם הלשון.
עדה שהרבן שלך יתקשר אלינו היום.
נדרכתי כולי, אבא שישב מולי התקרב אליי, הוא היה במרחק נגיעה ממני. יכולתי לשמוע את הלב שלי פועם בחוזקה.
עד מתי אתה תמשיך ככה, יהושע? תגיד לי, אפס שכמוך. עד מתי? אתה מוביל את אמא שלך ואותי לקבר. עד מתי נסבול מהתימות שלך? אתה פשוט לא מוכן להשקיע, אתה פשוט לא רוצה להשקיע.
עמדתי בראש מורכן מול ההורים שלי. מה אני אגיד להם? למי אני אצעק? ממי אני אבקש מנוחה? ואבא המשיך.
תתבייש לך, יהושע. כמה אני משקיע בך, ואתה, אתה עושה אותי חולה. כבר מהגן ראינו שאתה בעייתי. כולם יושבים בריכוז, ורק אתה משתולל, רק אתה כל הזמן לא רגוע, רק לך לא טוב, מה שלכולם טוב, יוצא דופן שכמותך. אל תתקרב אליי יותר עד שלא תביא לי פתק הצטיינות מהרבה. פשוט אל תתקרב אליי, זה ברור לך? עכשיו כנס למיטה שלא יראה אותך מולי. כנס!
הזרקתי על המיטה, ואז זה היה הרגע שבו החלו הדמעות לפרוץ. פרץ של דמעות שלא הייתה לי עליו כל שליטה. מה הם רוצים ממני? מה עשיתי? מי בכלל התחצף? לא הבנתי אפילו שבלבלתי את סדר המילים מהלוח. המחשבות מילאו לי את הראש. לאן אני אברח? עד שנמלטתי מידיו של הרבה, אני נופל עכשיו למלכודות הלשון הארסיות של אבא. לא הייתה לי מנוחה. אפילו את השם הטוב הרחמן הם לקחו ממני. כי השם תמיד היה בצד שלהם. אבא תמיד ציטט פסוקים ומדרשי חזל נוראיים על מי שלא מכבד את ההורים ומתחצף לרבנים ומתאג בחוסר דרך ארץ. הרגשתי שגם אלוקים שונא אותי. הייתי בודד. כך גדלתי. אט אט הפכתי להיות ילד מוזר בתלמוד תורה. מוזר ברחוב, מוזר בשכונה, מוזר בכל מקום. מופנם, שקט, חי בבועה. אנשים תמיד ריחלו עליי בשקט, וכשהייתי מתקרב מיד היו משתתקים ומחייכים חיוך מגוחך וערמומי. מה הם חושבים שאני לא שם לב? אהבתי את אלו שהתעלמו ממני כליל, אלו שהייתי אוויר בשבילם. לפחות לידם לא הייתי במבוכה, הם פשוט לא ראו אותי. אני הייתי ואקום בשבילם. אתה רואה אותי היום, גרוש, משתי בנות נשואות, אין כל עולמי, אין לי הרבה כסף. אני מתקן מכונות כביסה, לא מרוויח הרבה, אבל חוסך כל השנה בשביל לקנות להן מתנות לחגים. רק אני, שהרגשתי מגדול הקור שיכול לנשוב מהורה לבנו וממורה לתלמידו, רק אני שחוויתי ילדות קפואה כמו השלג הזה, רק אני יודע איך לשמור על גחלת האהבה והקירוב לילדים שלי, שלא תכבה לעולם, שלא תצטנן לרגע, שלא תכבה לעולם. עכשיו תגיד לי, אם הייתי עובר לידך ברחוב, או מגיע אליך הביתה לתיקון מכונה, הרי לא היית מאמין איזה סיפור חיים עבר עליי. תאר לך כמה אנשים כמוני ממלאים את העולם. אנשים שסיפור חייהם אולי לא יוודע לעולם. אז זהו, סיפרתי לך. לך עם הסיפור הזה, תפיץ אותו, לך תצעק ברחובות ובבתי הספר, תאהבו את הילדים שלכם. כי לפני הלימודים וההצלחות והציונים, הילדים שלכם הם קודם כל בני אדם.
מסכן יהושע, לא נעים. נשמע אולי סיפור פרימיטיבי, נכון שהוא סיפור שלפני 50 שנה כבר, אולי היום כבר יש יותר מודעות, יותר התקדמות, אבל בא במידה גם יש קצת יותר הזנחת המידות שלנו כמחנכים בדור הזה, מה שאולי פעם פחות היה. מי יודע כמה ילדים כמו יהושע מסתובבים בעולם תחת ביקורת קשה, תחת לפעמים מזג קשוח מצד התלמוד תורה או בית הספר, ולאחר מכן כשבאים הביתה אז גם שם אין כל כך מנוחה, כי גם ההורה לא תמיד מבין את נפש הילד ולא יודע איך לקרוא אותו נכון. אולי הסרט עם התשובה עם הזמן שלנו לעצור לרגע למחשבה ולהגיד, מה אנחנו יכולים לשנות לשנה הבאה בחינוך הילדים? אבל למה אני מדבר? בואו נשאל את יהושע בעצמו. אני רוצה לומר שלום וערב טוב למי שהיה פעם ילד לפני הרבה מאוד שנים, ועליו בעצם הסיפור. ערב טוב יהושע.
ערב טוב ומבורך.
נו, מה אתה אומר על הסיפור הזה? אולי לפני שנעשה את הרעיון איתך, נספר למאזינים שאתה מדבר איתנו מניו יורק הרחוקה, ששם אתה בעצם מתגורר, והסיפור הזה ששודר כאן הוא סיפור אותנטי, בפגישה שהייתה לנו לפני כמה שנים. אנחנו נמצאים בימים של תשובה, בימים שבהם אנחנו בחלק החינוכי לא רוצים לחזור על טעויות, ואין עדים יותר נאמנים מאשר אותם הילדים שחוו, והיום הם כבר מבוגרים ויודעים לספר. בן כמה אתה היום, יהושע?
אני היום בן 62, ומאוד מרוצה עם עצמי במקום שאני נמצא בו,
ברוך השם.
ואני רוצה להגיד דבר אחד, חוץ מזה שעברתי עם הבת שלי גם ונגיע לזה עוד כמה דקות, אבל אני רוצה להגיד דבר
רק
אחד.
רק רגע, היית קטוע, מה עברת עם הבת שלך עוד פעם?
הבת שלי בגיל 16 בערך ירדה לשתייה. היא הייתה שותה המון 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 אלכוהול, ואני אף פעם לא ויתרתי. הייתה מגיעה הביתה, הייתה שוברת דברים, הייתה הורסת את הבית, וכל פעם הייתי בא ואומר לה, I love you, אני אוהב אותך. וככה הייתה נרגעה. וברוך השם, אני לא רוצה להאריך, הבת שלי היום ברוך השם עובדת, מאושרת, יש לה רכב מעצמה שלה, נוהגת, באה וחוזרת.
יהושע, זה סיפור שאתה לא יכול להעביר אותו כבדרך אגב. אתה אמרת פה משהו שאולי הוא נושא בפני עצמו. אתה מתאר פה תהליך שהבת שלך ממש הגיעה למצבים שבוא נאמר, לא הרבה אנשים אפילו עם סביבה הרבה יותר תומכת לא מצליחים לחזור לעצמם. ואתה דווקא בגלל הילדות שלך ידעת לעשות איתה את המהלך של אני אוהב אותך, של אני מקרב אותך. תספר על זה טיפה, יש לזה חשיבות
כל
עצומה.
הזמן, כל הזמן אני לא ויתרתי עליה, אמרתי הקדוש ברוך הוא נתן לי את הנשמה הזאת, אני צריך לטפל בה, ואם אנחנו מאמינים בדרכי השם הרי הכל מתוכנן, אז זה היה מתוכנן בשבילי שאני צריך לטפל בילדה הזאת ולא לוותר. אנשים אמרו לי, תזרוק אותה, תעזוב אותה. אמרתי, בשום אופן לא, מה זה נשמה קדושה? אי אפשר לוותר עליה. אני רוצה להגיד דבר אחד. לפעמים אומרים, אתה יודע, היו אומרים, כשאתה צועק, אני שומע. כשאתה מדבר, אני מבין. אותו הדבר, כשאתה נותן מכות, זה כואב. אבל כשאני מדבר, אתה מבין. הכי חשוב זה תמיד להגיד, כי כל, איך כתוב, וכתוב שצריך לחנך את הילד, חנוך את הנער.
לנער, על פי דרכו.
כי כל ילד, שאם המשפחה יש להם 5 ילדים, כל ילד זה נשמה שונה. אף אחד הוא לא אותו הדבר. אם הוא מצליח וזה לא מצליח, אז לא לזרוק אותו, להגיד לו, איך תראו איך הילד הזה מצליח ואתה לא. אסור להגיד את זה בשום אופן. אבא צריך תמיד, כי אבא, האמת, הוא צריך לחנך את הילדים. אבל בגלל שהוא צריך להביא פרנסה הביתה, אז הוא יוצא החוצה ושולח אותם לבתי ספר. הוא צריך לדאוג שבבתי ספר, המלמדים צריכים להיות פסיכולוגים, בגלל שיש כל כך הרבה ילדים, איך הם יודעים להבחין בין אחד לאחד? בגלל שזה טוב, אז השני לא טוב. אז הוא טוב בלימוד, השני יכול להיות טוב במידות. אבל אל תזרקו את הילדים, אל תיתנו להם שהוא בא הביתה והם רואים, ההורים רואים שמשהו לא בסדר, אז לבוא ולדבר איתו, לתת לו מה קורה, למה זה ככה. לא לזרוק אותו, כשאתם זורקים את הילד, זרקתם את הנשמה שלכם.
ישוע, אני רוצה שתיקח לרגע את נקרא לזה את המיקרופון של, את הכובע הזה של היועץ, כי אין חכם כבעל הניסיון. אני חייב לספר לך שממש לאחרונה, אני מדבר איתך על בשבועיים האחרונים, מעט לפני ראש השנה, קיבלתי מכמה, כל יום אנחנו מקבלים עשרות של טלפונים, אבל היו כמה מקרים ממש דומים שבהם משפחה בעצם נקראה, כיוון שאחד מההורים, לא שני ההורים, אחד מההורים היה סבור שצריך לזרוק את הילד החוצה. בחלק מהמשפחות זה הילד או ילדה, והייתה ממש שאלה בכמה משפחות, איפה עושים את החג? האם אני צריך ללכת עם הילד שרעייתי זרקה מהבית, או בעלי זרק מהבית, או הפוך, או עם משפחות נקראות? עכשיו אתה היועץ, מבשרך מה שאתה יודע. מה אתה אומר להורי הזה?
אז אני אומר להורי הזה, אל תזרקו את הילד, תקרבו אותו, שיבוא הביתה כמו שהוא רוצה, הכל מה שהוא רוצה. אם אתם תעשו ככה, הילד יחזור אליכם באהבה וישמע בקולכם ויעשה את כל מה שאתם רוצים. אבל ברגע שזרקתם אותו, לא רק שהוא יקלקל לכם, הוא יקלקל גם לילדים השניים, כי הוא יגיע אליהם. אין כזה מושג. אין. ילד צריך לקרב. זה, אתם צריכים להבין דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא נתן לכם את הנשמות האלה, והקדוש ברוך הוא ידע שככה הולך להיות הדרך. זה פה זה מתחיל העניין של, של, של להבין מה זה ילד בכלל.
בוא ננסה רגע, ישוע, בוא ננסה רגע ללכת לסיפור האישי שלך. כילד, אנחנו מדברים על לפני כמה, 50 שנה או יותר?
50 שנה, יותר, כן.
לפני קצת יותר מ-50 שנה.
50 שנה, כן.
מה לדעתך היום? הרי אתה גם גידלת ילדים ברוך השם, וקמת בית טוב, ואני מאמין שיש לך כבר נכדים. מה?
יש לי נכדים ויש לי נינים, וואו. ברוך השם. כן.
נינים. אני חייב לציין, המאזינים רק שומעים את קולך, אבל אני לא אומר את זה על הרבה אנשים, אבל פשוט לעמוד ולשוחח איתך, זו חוויה מיוחדת. באמת, מי שהיה, מי שקצת מכיר אותך מקרוב, מרגיש ש... חוץ מהקול שלך, יש הרבה הרבה באישיות שלך, רב הנסתר על הנגלה. יש איזושהי תחושה מיוחדת כשמדברים איתך. וקח אותנו רגע לילדות שלך. אנחנו בימים של תשובה. מה לדעתך, או מהחוויה שלך, מהבשר שלך, אנחנו צריכים היום מאוד מאוד להיזהר לא לעשות, או מה כן אתה מדרבן אותנו לעשות, כדי לגדל ולחנך ילדים, בדרך שבאמת תגדל אותם, תפתח את האישיות שלהם, ולא שיצטרכו אחר כך כל החיים לעמול ולעבוד רק כדי להגיע להישג הזה של ברוך השם הקמתי בית, הקמתי משפחה.
אוקיי, אז זה ככה. קודם כל, אנשים צריכים להבין שהכל זה בתפילות. שאנחנו צריכים להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שייתן לילדים שלנו אהבה וחסד, ושהם יבינו שהם יבינו שאבא והאימא אוהבים אותם, לא משנה באיזה מצב, שנותנים את האהבה, שהילד יבוא הביתה וירגיש לא טוב, שאבא ייתן לו כזה כפה על הגב, ויגיד לו, וואו, אני אוהב אותך. המילה הזאת זה לא מילה רעה, זה מילה טובה, שילד שומע כזה דבר, זה התשובה של האבא. אתה מקרב את הילד, אתה מקרב, לא צריך לקרב אחרים מבחוץ, תקרב את הילדים שלך בבית, כי בסוף היום מה שנשאר לך, זה אתה והילדים שלך. אז לכן, בעשרת ימי תשובה האלה, שתבוא ותגיד לילד מילה טובה, אוקיי, סליחה אם עשיתי לך משהו רע, נכון, אני לא צדקתי בזה, ואני מתחרט על זה, הילד פתאום יעשה שינוי של 180 מעלות. אני מדבר הכל מסיפור אישי שלי. אם מישהו היה מבין כמה שאני עברתי עם הבת שלי וכמה שאמרו לי לזרוק אותה, כי הורסת לך את החיים, את הנשמה, אמרתי, אני לא מבטר. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הנשמה הזאת, ואני צריך לעבוד איתה.
מה הייתה, יהושע, החוויה, נקרא לזה, הכי צורבת שנצרבה בלבך משנות הילדות? מה? תנסה להכניס אותנו ללב של ילד שחווה את מה שהוא חווה, כמו שתיארנו בתסקית. מה התחושה שהכי נצרבת? מה הופך להיות חלק מהאישיות שלך בעקבות זה?
אני קודם כל, שאני יכלתי לשמור על הגחלת שלי, זה עשיתי את זה מעצמי. כי במצב שאני עברתי בו, אז כנראה צריך להיות אתייסט, לא להאמין בכלום. אבל לא, אני לא לקחתי את זה בצורה כזאת. אני באמת חשבתי לפני שבוע ימים על אותו רבי, ואמרתי, אתה יודע מה? הגיע הזמן לסלוח גם לו. הוא עשה מה שהוא עשה, הוא לא היה מחונך, הוא חשב שזה בזה שנותנים מכות לילדים, זהו, זה עוזר לנו, אבל לא. אתה יודע מה? אני סולח לבן אדם הזה, שנגיע לעולם הבא, נראה כבר מה יהיה אז.
יהושע, אתה עושה פה דבר, אפשר לומר, אדיר. אני מבין שיש פה מהלך של, אתה היום אחרי 50 שנה או יותר, אתה בעצם מכריז בפעם הראשונה שאתה מוחל לאותו רבי. זה נכון?
אני סולח לאותו רבי, בגלל שהוא לא ידע איך לחנך ילדים, כי הוא התחתן, ונתנו לו להיות מלמד, ובגלל שאולי לא היה לו טוב בבית או משהו, אז הוציא את כל הכעס הילדים. ואתה יודע מה, צריך אולי מצד אחד גם להבין אותו, אני לא יודע מאיפה זה בא, אבל זהו זה.
וואו, ישוע, אתה עשית פה דבר אדיר, דבר גדול. 50 שנה אחרי, והנה אתה מרים את הכפפה הזו, ואתה אומר, אני מוכל לו, אני סולח לו. אתה סוגר לו מעגל.
כן, כי הוא, אני פשוט מאוד, הוא לא ידע איך לחנך ילדים. ובכל אופן, מי שיש לו בעיה מסוימת או משהו מסוים, אין לי בעיה אם תיתן את המספר הטלפון שלי, אם אני יכול לעזור, אני בכיף יעשה את זה לכל אחד ואחד.
אז בוא יהושע, בוא תישאר איתנו על הקו. יש לנו מאזין עם שאלה. אולי אתה גם תוכל לתרום משהו בעניין הזה. אנחנו נבקש מהטכנאי שיעלה את המאזין שעל הקו. שלום, ערב טוב.
בכיף.
רק רגע, הנה. עוד שנייה אחת. שלום וערב טוב למאזין.
שלום וערב טוב, כבוד הרב.
שלום וברכה, גם יהושע איתנו על הקו. כן, בבקשה.
קודם כל, תודה רבה על התוכניות המאלפות. אני פשוט, שאני שמעתי את הרב יעקב זון, ושומע את הרב, זה בדיוק נזכה לי את הרב יעקב זון.
אני מקווה שאזכה להיות מאלו שנאמר עליהם שהתלמיד הולך בדרכי רבו. כן, בבקשה.
אתה עושה את זה ב-100%. יש לי בן בגיל 3, שהוא יודע ללכת לנתבנות יפה מאוד, אבל משום מה, פספס, כל יום פספס אולי 3 פעמים סתם. לא יודעים מה לעשות איתו. נותנים לו פרסים, אבל סתם פספס, הוא יודע ללכת שפותים טוב מאוד. מה עושים איתו?
אני אומר לך מה עושים איתו. יהושע יגיד לך מה לא לעשות איתו. נכון, יהושע?
אני לא שמעתי כך טוב את השאלה.
הוא אומר שיש לו בן בגיל 3, והוא בסך הכל כן נגמל מהטיטול, אבל כל יום, ככה פעמיים, 3, הוא מרשה לעצמו לפספס. אז מה עושים? איך אפשר להתגבר על זה? אז אני אמרתי לו, אני מוכן להגיד לו מה כן לעשות. אבל אולי אתה, יהושע, קודם כל תגיד לו מה לא לעשות. מה להיזהר לעשות עם הילד הזה? כי הרבה הורים נוטים להתעצבן על הדבר הזה.
נכון. אז אני אומר ככה, חסר לו משהו שהוא מבקש מההורים, שהוא לא יכול להביע את דעתו, אז בזה שהוא עושה את זה, ובא ההורים ומתרכזים עליו, אז הוא מקבל קצת עצומת לב שלו. צריך מאוד, עשית כל הכבוד, לא משנה, בוא נחליף לך את התחתונים, נחליף לך את המכנסיים, הכל טוב. ורגע שזה הכל טוב, לא נורא, קרה ילד בן 3 סך הכל. אז מה? אז הוא עשה במכנסיים. לא נורא, פעם הבא הוא פרידה, אבל ברגע שבאים אליו בכעס ובאכזבה, אז הוא ימשיך לעשות את זה כל הזמן. הוא יודע שכך הוא יקבל את הלב שלו.
כן, טוב,
אני... בהתחלה היינו כועסים עליו, אבל שיניתי את הגישה, והתחלתי להגיד לו, הכל בסדר, אבל שום דבר לא השתנה.
טוב, אז קודם כל מצוין שכבר שיני
זה... תמשיך, תמשיך. זה תהליך ארוך. זה לא תהליך
ארוך.
זה תהליך ארוך. תמשיך ככה. תעודד אותו, תעודד את הילד, לא קרה שום דבר, הכל טוב, אני אחליף לך, בסדר, תראה שזה ייגמר.
טוב, קודם כל יהושע אמר פה דבר חשוב מאוד, ודבר שכשילד חווה אותו הוא יודע גם להזהיר מפניו, להיזהר מאוד מאוד מהביקורת, כי כמו שאמרנו, אנחנו נוטים להתעצבן לזה, אגב, בפרט כשזה קורה בחורף, כשיש בגדים יותר כבדים ויותר מסורבלים ויותר שכבות, שם אנחנו ממש כועסים, וכמו שאתה אומר שבהתחלה הייתם כועסים ועצרתם את זה וזה חשוב מאוד. אבל תן לי לשאול אותך שאלה אחת, מאזין יקר. העניין הזה שהוא מפספס, זה משהו מתמשך מגיל הינקות שלו, או בעצם הייתה תקופה ארוכה שהוא הפסיק לגמרי, נגמל לגמרי, ופתאום חזר?
הוא דווקא בדיוק בגמינה שלו הייתה ממש טובה. אפילו אח שלו הגדול היה מפסס בלילות, והוא כשנגמל גם כשהוא היה יושן, הוא לא היה מפסס.
כמה זמן הוא היה גמול?
באמת, לא יודע בדיוק, זה יותר אשתי. אבל כאילו הייתה תקופה, לא באמת לא הרבה, אבל פתאום ככה מתחיל, המצב הזה שהוא מפסס זה חודשים שהוא ככה. אפילו שהוא יודע, נגיד זה כאילו... כשהוא הולך
לשירותים
הרבה, אז הוא לא מפסס, רק לא רוצה, לא נעים.
טוב, אתן לך עצה. אתן לך עצה. אתה צריך לעשות שני דברים. והעצה שאני נותן היא לא רק לבעיה הספציפית הזו, היא להרבה מאוד התמודדויות עם הילדים. אנחנו יודעים לגור בהם, יודעים להגיד להם תפסיק לעשות כך וכך, אבל אנחנו לא נותנים להם הדרכה. תן לילד הזה הדרכה. מה הכוונה הדרכה? אתה צריך בשעות שהוא בבית... לעשות לו כמין משחק או כמין הרגלה שאומרת, אני רוצה שכל שעה או כל חצי שעה, מה שאתה מכיר את הילד, אנחנו נלך לשירותים כדי לבדוק אם אנחנו צריכים. הילד בגיל 3 לא יודע מה זה שעה, מה זה חצי שעה, אבל בכמה שעות שאתה איתו בבית, אחר הצהריים, בערב, אתה מתרגל איתו. נגיד כל 30 דקות אתה אומר, אוי, הנה עברה חצי שעה, אתה לוקח אותו מהיד, אומר לו, בוא נבדוק אם אנחנו צריכים. ממתין איתו, אולי הוא כן יתפנה. אחרי חצי שעה, עוד פעם, הוא באמצע משחקים, הכל רגיל, נורמלי, אתה פתאום מכריז, אוי, עברה חצי שעה, בוא נלך לבדוק אם אנחנו צריכים. אתה בעצם מרגיל לו את הראש, אתה מדריך אותו, איך להתמודד. אתה בעצם מכניס לו לסדר היום, שכל פרק זמן מסוים הוא ייזכר. כשתעבוד איתו כמה וכמה ימים, שבועיים טובים, הוא פתאום מעצמו ייזכר באותו שירותים. אותו הדבר כשמגיעים לגן. להראות לו איפה חדר השירותים.
וגם בגן לא מפסס.
שם הוא לא מפסס. אתה רואה, זה עניין של בחירה. זאת אומרת, זה כן ביכולת. אז בבית, זה יותר קל לך, עבודה יותר קלה. בבית פשוט מאוד לקחת תקופה של שבועיים, שבהם אתה פתאום מסתכל בשעון ואומר, אוי, עברה חצי שעה, בוא נלך עכשיו לבדוק. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה הופך להיות חלק מהסדר יום של הילד. הרבה יותר קל לו לשים לב, וגם, ופה אני מתחבר למה שיהושע אמר, גם כשהוא כן מפספס, אז להגיד לו, איי, איי, שכחנו, לא הגענו בזמן. טוב, בוא נחליף, עכשיו בוא נלך, מיד אחרי שמחליפים מעובו נקי, עכשיו בוא נלך עוד פעם לבדוק. ייקח קצת זמן, זה דרך, כמו כל מה שאנחנו מלמדים באתגרים בחינוך, דרך שהיא ארוכה, אבל היא קצרה, היא היסודית, והיא בסופו של דבר פותרת את הבעיה לגמרי. בסדר?
זה מה שאני רוצה להגיד, אתה רואה שבמעון, בגן הוא לא מפספס, למה? כי כנראה טוב לו שמה, או שהוא מפחד מהגננת. אז בבית הוא רוצה לקבל את תשומת לב שלו, אז איך הוא מקבל את תשומת לב? בזה שהוא ככה מתנהג, הוא מקבל. אז אם באים באהבה רבה ואומרים לעד, לא קרה שום דבר, הכל בסדר, בוא נחליף לך, אז הכל ממשיך הלאה טוב, הוא רואה, וואו, ההורים שלי אוהבים אותי. ילד מחפש אהבה, איך הוא מחפש להיות את זה אם אוהבים אותו או לא? בכל מיני דברים שההורים מתרכזים, וזה הוא רוצה לראות כמה אוהבים אותו. אז אם לא מתרכזים איתו, והולכים איתו בפרך הנפנה והישרה, הילד משתנה אוטומטי. וואו, ההורים שלי באמת אוהבים אותי.
כן, דברים חשובים.
אבל בשביל להבין, אני עד רבה, כאילו, לכאורה, אם אנחנו כועסים עליו, אז הוא לא מקבל את תשומת לב, הוא מקבל גערות.
לא כועסים עליו, לא כועסים. אנחנו, לא. כשילד רוצה תשומת לב, הוא יכול לבקש אותה בכל מיני דרכים. ילד לא יודע להגדיר. הוא לא יודע להגדיר. לפעמים הוא נהיה נודניק. הוא נהיה נודניק למה? הוא רוצה יחס. מה זה בדיוק רוצה יחס? זו מילה מאוד כללית. הרבה מאוד אנשים משתמשים בה. אני מסביר את זה בקורסים שלי ממש בהרחבה. מה הכוונה? אומרים, הילד בוחן גבולות. זה סתם, זה כל מיני ביטויים חלולים, שמתארים רק את החלק החיצוני. אנחנו בקורסים המוקלטים מסבירים איך זה עובד בנפש, אבל זה לא לתוכנית, וגם דוחקים בנו לצאת לפרסומות. אז תודה רבה למאזין. גם יהושע, אני רוצה להודות לך, יהושע, גיבור הסיפור שלנו, שעלית לכאן והסכמת בחפץ לב, גם להיחשף וגם לתת את זה, כי זה לפעמים צריך 50 שנה, כמו שאתה עשית, והנה היום סגרת מעגל מסתום מאותו רבי, כבר עבר מן העולם, כבר נפטר, אבל עכשיו שאתה זוכה גם למחול לו, אין לי ספק שגם אתה נכנס נקי מאוד ליום הכיפורים. זכות הרבים תלויה בך, ותודה רבה רבה לך שהשתתפת בתוכנית הזו.
תודה רבה, ומי שרוצה לדבר איתי אישית,
יכול להתקשר אלינו, כן, להפקה, ויקבל את המספר בשמחה רבה. מספר הטלפון שלנו באולפן, 03-500-93-93. תודה רבה יהושע, נצא להפסקת פרסומות, ומיד נשוב, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. חוגגים את ראש השנה בפיופ. בואו להנות ממבצע 3 פלוס 1 על מגוון ינות יקב סגל. ינות פיריים עם טעמים עשירים ועוצמתיים. סגל, יין פיראי. פיופ, יין ואלכוהול. רמת אשכול מישור אדומים ומחניים. מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
אולו אושפיזין אילאים קדישין. רוצים להפתיע את היקרים לכם? כיסוי כתיפה מהודר ברקמה מפוארת לכיסא האושפיזין. המתנה המקורית לחג הסוכות בברכתו המיוחדת של שר התורה רב חיים קניבסקי שליטה. טלפון 055-550-2950. 055-550-2950.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
מים חמים לשפעת ומיני בר. נועם אחד. כוכבי 85 10.
מבצע מיוחד לימי הסגר. עופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסקונקי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים.
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124, 03-909-2124.
חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
הבשר הכי טעים, הכי איכותי, הכי צעיר ובמחירים הכי זולים. לדוגמה, בשר לחמין רק 38 שקלים לקילוגרם, והכל בחשרות בדץ איגוד האברכים בנשיאותו של מרן הרב שמעון בעדני שליטה.
זאת אומרת, זה מהודר והבני תורה יכולים לקחת.
מה זה מהודר? לא שום מהודר יותר מזה.
להזמנות חייגו 03-30-30-205, 03-30-30-205.
מתוך קריאת מועצת גדולי התורה, לנוכח מצב התחלואה הגובר, השם ישמרנו לקיים בזהירות יתרה את מצוות ונשמרתם מאוד לנשותיכם, ועל בני ה-65 ומעלה והנמנים על קבוצות סיכון להקפיד ביתר סט על הנחיות הרופאים. בני הבית וראשי הקהילות הקדושות נקראים לסייע באדם בכל מה שאפשר. רבותיי, בנפשנו הדבר. נזהרים, נשמרים ומצילים את חיי היקרים לנו מכל.
תיקוי בחסד כיסא חור.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים עיקרים, לפני שנעבור למאזינים שממתינים על הקו, היו כאלו שפנו אלינו בהפסקת הפרסומות לגבי הקורסים המוקלטים, הרישיון לחנך, יסודות החינוך, גם להכשרה לתעודה, בכל מיני מסלולים, עכשיו אנשים יושבים בסגר, עוד מהצוקות, דיסקון קי שיכול להספיק להגיע אליכם אולי עוד לפני סוכות הביתה, ומכיל שעות ארוכות של הדרכה חינוכית פרקטית, מהחלק העיוני, על הסברים על נפש הילד, איך היא בנויה, ממה היא בנויה, ממש מקבלים את כל הידע בדיסק-און-קי אחד קטן, שהעדויות, לא שלי, של אותם אלו שכבר הבוגרים של הקורסים הללו, זה פשוט שהבית שלהם השתנה מקצה לקצה, באמת, בפועל. לא סתם זה נקרא רישיון לחנך, זה ממש רישיון, כמו שאדם מבין שהוא עולה לרכב, בלי רישיון הוא יכול להרוג. כך כשאנחנו מנהיגים בית, משפחה, ילדים, זה קצת יותר מורכב מלהניע רכב. ונרצה או לא נרצה, אנחנו יושבים על ההגה. זו אחריות, אנחנו צריכים ללמוד אותה. וגם אלו שירצו לקבל תעודת הכשרה מאתגרים בחינוך, יוכלו להתעניין על הקורסים שלנו. אנחנו זמינים עליכם עכשיו ב-077-405-2003. 077-405-2003. אותם תרבויות תורניות, מנהלי מחלקות תרבות תורנית, מנהלי רבני קהילות, שהשנה לא יכולנו לעשות הרצאות, כנסים, אירועים, כלום. והציבור צמא לזה בגלל שכבר ישבו כל כך הרבה זמן עם הילדים, בסגרים, בקורונה, בהדבקות, בבידודים. הורים משוועים לדבר הזה. הנה, קחו דוגמה למשל מעיריית ביתר. עיריית ביתר פנו אלינו, וראו שהם לא יכולים לארגן הרצאות, הם עשו משהו ייחודי מדהים, פשוט מאוד פתחו קו, ודרך הקו הזה, שם הם עושים את הכנסים, את ההרצאות, והם מקבלים פשוט הרצאות מוקלטות, ומשדרים אותם לציבור, יש לזה ביקוש אדיר. אז כל מנהלי מחלקת תרבויות תורניות בארץ, רבני קהילות, תנו לקהילה שלכם הרצאות, אפילו בקווי טלפון, או תעשו רכישה מרוכזת של הרישיון לחנך לבני הקהילה שלכם. תוכלו לקבל את זה גם בסבסוד. יש לנו קרנות שעוזרות לדבר הזה. וזה דבר שהורים זקוקים לו מאוד, בפרט בימים האלו של הקורונה, שכבר חצי שנה או יותר. אנחנו עם כל כך הרבה בידודים וסגרים. זה הזמן ללמוד חינוך. 077-405-2003. שלום וערב טוב למאזין שעל הקו, בבקשה. כן, בבקשה, ערב טוב.
יש דברים שאני צריך לקחת
מניזן? המאזין, כנראה הייתי יש מי להמתין, המאזין איתנו על הקו. מאזינה? כן, בבקשה.
כן, זה מאזינה. קודם כל, תודה רבה על התוכנית, היא ממש משפרת ועוזרת.
תודה.
יש לי בן אחד, היום כבר הוא בן 23, ובערך בגיל 10-11 הוא קיבל ממש מכות מהרבה בצורה ממש מזעזעת ואכזרית. אני אתאר לך סיפור אחד שסיפר לנו, פשוט תעמוד ליד הדלת מאחורה, הרבה היה פשוט תופס את הראש, הראש היה כלפי פנים בכיתה, הגוף היה בחוץ,
באמת תחסכים מאיתנו את התיאור, כי אני כבר רואה שהוא הולך לכיוון מאוד לא נעים, אבל okay. אני אשמח לענות לכם.
בקיצור, הוא קיבל מכות שפשוט אין לתאר. פשוט סתירות ובצורה מזעזעת. תוריד את המשקף מים, שים אותו בצד וסתירות. בקיצור, עכשיו הבן הזה לא מוכן למחול. הוא כבר בן 23 שנה, וכל פעם בידי פעם, פעם בחצי שנה זה עולה לו כל הרגשות האלה, והוא מאדים, הוא עצמני, הוא פשוט קשה לו מאוד מאוד לסלוח. הוא אומר, אני תקופת יותר לא את מה שאני מאוד מאוד קשה לו, מה אני עושה עם זה? כאילו, אני רוצה באמת שהוא ישתכנן את זה לגמרי. מאוד קשה לו.
אני אשתדל, ממש בדקות הספורות שנותרו לנו, לתת לך תשובה. צריך, קודם כל בוא נהיה כנים. המקרים האלו כיום, מצויים, אבל בתיאור הזה שהתחלת לתאר, שבאמת קשה להזין לו, זה כבר ברוך השם, ברמות האלה כמעט לא קיים. כמעט. עדיין יש מקרי קיצון. וזה שילד מלא בזעם, זה משהו שהוא באמת מלווה, זאת אומרת, הוא בן 23, וזה יכול ללוות אותו, לצערנו, עוד שנים ארוכות. מה התרופה הכי טובה שאת...
כי זה מחות חזקות.
כן, באופן קיצוני, כן. מה התרופה שאת כאימא יכולה לתת לו? התשובה היא, הקשבה ותמיכה. זאת אומרת, כשאת מקשיבה לו, להגיד לו, כמה אני משתתפת איתך, כמה אני מבינה, אם אני הייתי באותה סיטואציה, אני לא יודע אם הייתי מצליחה בכלל לשרוד, ולהגיע לגיל 23, לתת ממש תמיכה אדירה, זה מה שאת כאימא יכולה לעשות, כדי לשמש לו מקום שבו הוא יכול לנקז את הרגשות. לגבי טיפול לרפא את הרגשות הללו, כדאי להיעזר באיש מקצוע טוב, תורני, אני מדגיש תורני, זה לא מי שיש לו כיפה על הראש, זה מי שמייעץ בדרך תורנית, תוכלו גם לפנות אלינו לאתגרים בחינוך, ונשתדל לעשות, והנה המפיק היקר, הטכנאי היקר מציע לי ואומר, אולי את יכולה גם להיעזר בידידנו הרב אייל אונגר, שהוא מיד בתוכנית אחרינו, אולי תעלי לשידור שם ותקבלי כמה טיפים מן הסתם מאוד איכותיים, ובעזרת השם, כדאי את תשמשי לילד כמו שאמרתי, ניקוז רגשות, ומצד שני, גם לתת לו תוכנית טיפולית. בסדר?
הבנתי, טוב, תודה רבה. טוב,
בהצלחה, אולי נספיק עוד מאזין או מאזינה, ערב טוב. מאזין על הקו. ערב טוב למאזין.
שלום.
כן, בבקשה, ממש בקצרה, יש לנו שתי דקות, בבקשה.
בימים האלה, ימים נוראים, ויש כאלה שפגעו אחד בשני, בכל מיני דרכים, אני מדבר על רמות גבוהות כמו ששמענו עכשיו, אני לא יודעת פרטים, אבל אותה שמרה, שבאים עכשיו ליום הכיפורים, אנחנו לא רואים שהשני, שאחד דברים נוראים, הוא יחשוב לרגע לבקש סליחה, וכמו שכתוב בהלכה, לפייס, לשלוח אנשים, כמה אנשים פחות נוגעים בדבר. כמו שכתוב, פסוק, חיים הם על הערה, וזה הם אלופים, ולפי זה ידע, הוא תבוא לבקש סליחה, לא, הוא בא ואומר, תבקש סליחה, ואנחנו מבקשים סליחה, הוא לא עושה את זה בצורה של פיוס, כמו שכתוב בהלכה, ובאו שאין איפה נמצא הציבור בצורה השנייה הזו, כמו שראינו אותו גיבור, להוציא שם רע, ללכלך, לבוא ולתקן ולקחת אחריות. אני פונה גם כלפי הציבור, יש כאלה שסבו אחד בשני לכדומה, ולא רואים את ה... בוא נראה אותך גיבור, מתקן את מה שעשית, לא רק לבקש לך
כללות. אתה אומר דבר חשוב, ואנחנו פשוט ממש לקראת סיום, אתה אומר דבר מאוד מאוד חשוב, שזה לא החוכמה רק להגיד סליחה, אלא באמת להגיע למצב של פיוס, של אהבה, זו דרך, צריך לעשות אותה, וזה מאוד מאוד נכון. בנוסף על כך גם, כל מלמד, כל רבי, כל מי שעוסק בחינוך, שהוא לא מחנך את עצמו ומבקר את עצמו תמיד, במה אני לא בסדר, במה אני צריך להשתפר, הוא עלול להיות ממש להשחית את המידות, לפגוע בכל כך הרבה תלמידים, ובכלל אפילו לא לדעת מזה. זהו, מאזינים עיקרים, היריעה שלנו קצרה מלהכיל את כל מה שאנחנו רוצים וצריכים להכיל בתוכנית הזו. תודה רבה לידידנו היקר, הטכנאי אורי כהן, תודה לקובי אלי המפיק, לאלי ברצייטלין, לבצלאל כהן, למנכ"ל הרדיו אבי רוזן. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, על האזנתכם. נשוב ונשתמע בעזרת השם אחר גמר החתימה הטובה לכולנו מחסד השם, שיהיה גמר חתימה טובה ושנה טובה.